ברוכים הבאים לעשבים שוטים, פודקאסט ובלוג על פוליטיקה, סמים ומה שביניהם. שם הפרק, דמעות האלוהים ברחובות קבול. פרק שביעי בסדרה, בחזרה לאפגניסטן. תאריך, אוגוסט 2022, כותב ומגיש, בן ציון טלפוס. צורך הוא אבי ההמצאה. זה כנראה המשפט שמתמצאת באופן הטוב ביותר את הפרק שאתם עומדים לשמוע. כי זה פרק על אלתור ותושייה, ועל איך התכונות הללו הופכות את אפגניסטן מאימפריית אופיום, גם לאימפריית מטמפטמינים, או בשם המקובל יותר, קריסטל מת. כן כן, אני מדבר על תוך חומר גבישי לבן, דמוי זכוכית, שעמד במרכז הסדרה האגדתית שובר שורות. מטמפטמינים הם היצוא החדש והמשגשג של תעשיית הסמים האפגנית, שהפכה באמצעות הרבה אלתור ותושייה, משאב טבעי פשוט ובסיסי, למכרה מפיק זהב. תעשיית המטמפטמין האפגנית שצמחה בעשור האחרון לצד האופיום והחשיש, הענפים המסורתיים יותר של תעשיית הסמים האפגנית, מתבססת על צמח האפדרה, שרביטן סיני בעברית, או בשמו הלטיני אפדרה סיניקה. לכן, מעתה אקרא לה בפשטות תעשיית האפדרה. צמיחת תעשיית האפדרה היא עוד הדגמה לאופן בו התפתחויות באפגניסטן הן לא אחת תוצאה של משק כנפי הפרפר במקום אחר לחלוטין. תעשיית האפדרה היא הדגמה ליכולת של תעשיית הסמים האפגנית להתאים את עצמה לתנודות ולצרכים של שוק הסמים העולמי. הסיפור של הולדת תעשיית האפדרה האפגנית מקפל בתוכו את סיפורה של אפגניסטן בעשור האחרון. זה סיפור מרתק במיוחד, אם חושבים על כך שעד לפני כעשור, בקושי היה אפשר למצוא באפגניסטן גרם אחד של מטמפטמינים. אז בואו נתחיל רגע עם קצת פרופורציות. בשנת 2009, תקופה שנראית היום כהיסטוריה רחוקה, לא היו בפועל סמים ממריצים באפגניסטן. באותה שנה נתפסו בכל אפגניסטן 2 גרם של מטמפטמינים, 2 גרם בלבד. בשנת 2020 כבר נתפס בטון שלם של מטמפטמינים. בשנת 2021 כבר דווח על טונות נוספים של מטמפטמינים ממקור אפגני שנתפסו בשלל נתיבי סחר בינלאומיים. התפיסות הללו הבהירו היטב. אפגניסטן היא אימפריה של סמים ממריצים. דוח שפרסם האום ב-2017 וסקר את בעיית הסמים באפגניסטן התריע שמתפתחת באפגניסטן תעשיית ייצור מטמפטמין, אך התקשה אז להעריך את גודלה ומשקלה. נכון להיום, האום כבר מעריך שתעשיית המטמפטמין האפגנית, בקצב הצמיחה הנוכחי שלה, לא נופלת בחשיבותה מתעשיית האופיום, ויש מי שמעריכים שמשקלה הכלכלי אף עשוי להשתוות ואף לגבור על זה של תעשיית האופיום. רגע, אתם בטח שואלים, איך הגענו לפה? איך הפכה אפגניסטן לגרסה המרכז אסיאתית של שובר שורות? היו איזה וולטר ווייט וג'סי פינקמן אפגנים שהצמיחו אותה? ובכן, לא בדיוק. כדי להבין מניין היא צמחה, צריך לחזור אחורה בזמן ולהסתכל מערבה, לשכנה ממערב. נכון, אני מדבר על איראן. סנקציות ממריצות בסער הזהב. לאיראן, שלה היסטוריה מעניינת ומורכבת בפני עצמה עם אופיום והרואין, יש משקל מיוחד בהפיכת אפגניסטן לאימפריה של סמים ממריצים. מסתבר שאיראן הייתה ועודנה אימפריית ייצור סמים ממריצים. לפי דוח של המרכז האירופאי לבקרת סמים והתמכרויות, בין השנים 2007 עד 2014, הפכה איראן ליצרנית ויצואנית מרכזית של מטמפטמינים למדינות דרום ומרכז אסיה. לשם השוואה, אם באותה תקופה לא היה כמעט בפועל ייצור סמים ממריצים באפגניסטן, באותה תקופה נתפסו ב-2007 באיראן 100 קילו מטמפטמינים, אלו צמחו לתפיסות של כמעט 4 טון מסם בשנת 2014. בשנת 2013 לבדה דיווחו הרשויות האיראניות על חשיפה וסגירה של 445 מעבדות לייצור מתאמפטמינים. איראן אולי עוד לא מעצמה גרעינית, אבל היא בהחלט מעצמת סמים ממריצים. באופן מוזר, או בעצם לא מוזר בכלל, ציר הזמן של צמיחת תעשיית המתאמפטמין האפגנית מקביל באופן מעניין לציר הזמן של התפתחות הצרות במרכאות של איראן עם המערב. או יותר נכון לומר, לציר הזמן של התפתחות הסנקציות המערביות על איראן. איפשהו, מ-2014, בואכה 2015, הנתונים מתחילים להראות דעיכה בתעשיית המתאמפטמין האיראנית ושינוי במיקום שלה. זו בדיוק נקודת הזמן שבה מתחילה לסגשג תעשיית האפדרה והמתאמפטמין האפגנית. ההסבר המקובל הרשמי להצלחה האיראנית בדיכוי תעשיית המתאמפטמין שלה תולה זאת במאבק העיקש והמתמשך של המשטר בתופעה. מבלי לבטל את הנכונות של ההסבר הזה, אפשר להציע הסבר נוסף, משלים, שקשור להשפעות של הסנקציות על איראן על תעשיית הסמים הלא חוקית שלה. כמו כל תעשייה, גם תעשיית המתאמפטמין האיראנית צריכה חומרי גלם. ולא, אני לא מתכוון לאורניום, במקרה הזה מדובר, ברוב הזמן, בפסאודו-אפדרין, חומר בסיס כימי שבמהות החוקית שלו משמש את תעשיית התרופות החוקית. נכון לשנת 2010, איראן הייתה היבואנית הרביעית בגודלה בעולם של פסאודו-אפדרין, ויבאה, אז, 55 טונות שלו. בדיוק כמו בסדרה שובר שורות, גם העולם הפלילי של איראן ידע היטב איך להגיע למקורות החוקיים של פסאודו-אפדרין, וידע להסיט אותם לצרכים הפליליים שלו. לפי אותו דוח של ה-EMCDDA, המרכז האירופאי לבקרת סמים והתמכרויות, בין השנים 2008 ל-2017 נתפסו 892 טונות של חומרי בסיס, בתוכם כמות לא ידועה של פסאודו-אפדרין, בפשיטות של המשטר האיראני על תעשיית המתאמפטמין האיראנית. אוקיי, איך זה קשור לסנקציות ואיך זה מביא את יצרני המתאמפטמין האיראנים לעבור לאפגניסטן? ובכן, פסאודו-אפדרין, ככל שבדקתי, ולמיטב ידיעתי, לא נכלל בסנקציות שהמערב הטיל על איראן. אבל מ-2007 לערך עד 2015, המערב, בהובלת ארצות הברית, הלך והטיל עוד ועוד סנקציות שהחלו משתקות את הכלכלה האיראנית. הסנקציות האלו יצרו השפעה רוחבית גם על סתם חומרים, כמו אותו פסאודו-אפדרין, וגם על כימיקלים אחרים, שאיראן החלה מתקשה יותר ויותר להשיג. צניחת שער הריאל האיראני ושערי המרה מטורפים הפכו יבוא של פסאודו-אפדרין למשימה קשה, שהפכה קשה אף יותר כשדונלד טראמפ יצא מהסכם הגרעין. ב-2019 למשל, איראן הצליחה לייבא רק 17 טון של פסאודו-אפדרין. עבור המשטר האיראני, המציאות הזאת הציבה בעיה, שכן פרט לבעיות המוסר והדת שקשורות בתעשיית הסמים, היא גם הסיטה חומרי גלם ומשאבים מתעשיית התרופות המקומית, שגם כך סבלה מקשיים תחת הנטל של הסנקציות. התוצאה הייתה לחץ מוגבר לטפל בתעשיית הסמים. רק שזה יצר ליצרני המתאמפטמין האיראנים בעיה כפולה. גם לחץ של השלטונות על אתרי הייצור, וגם קושי להסיט פסאודו-אפדרין וכימיקלים אחרים לשוק השחור עם מחירים עולים של אלו. על כל זה התווספה צרה שלישית, עודף תחרות. המשבר הכלכלי באיראן הביא לכניסה של עוד ועוד שחקנים לתחום, וככל שנכנסו יותר שחקנים, מחיר הסם צנח ויחד עמו הרווחיות. אם בשנת 2005 מחיר קילו מתאמפטמין עמד על אזור ה-1,000 דולר באיראן עצמה, ב-2018 מחיר קילו של הסם כבר צנח לכדי 272 עד 364 דולר. רגע, איך זה שיש פחות חומר גלם ויותר יקר, יש יותר אכיפה של המשטר נגד התעשייה, ועדיין יש יותר ייצור של המוצר המוגמר והמחיר שלו צונח? מה קורה פה? חוקי הכלכלה לא חלים על איראן? זה לא אמור להיות הפוך? פחות היצע שמוביל למחירים עולים? ובכן לא. מה שקרה בפועל הוא המימוש האידיאליסטי של פעולת השוק החופשי נעדר הגבולות, שבו הצורך הוא אבי ההמצאה. או במילים אחרות, יצרני וסוחרי הסמים האיראנים מצאו פתרון יצירתי למחסור. במצוקתם, הם פנו לחפש מקור חדש לחומר גלם זול ולכוח אדם זול. את שני אלו הם מצאו בקרב פליטים אפגנים שברחו לאיראן. 2.5 מיליון אפגנים שגרים באיראן, ועוד קרוב למיליון שחיים בה כפליטים, לא חוקיים, היו מוכנים לעבוד בשכר רעב בכל דבר. בכלל זה, בתעשיות המפוקפקות והלא חוקיות שלה, כמו תעשיית הסמים. חוקרי המרכז האירופאי שבחנו את התפתחות תעשיית האפדרה והמטאמפטמין האפגנית, מזהים את נקודת הממשק הזו באיראן, כמקום דרכו עברו ידע ואמצעים מאיראן לאפגניסטן. לפי החוקרים, האפגנים למדו את רזי המקצוע מיצרני הסמים האיראנים, שמנגד מצאו את הצד האפגני של הגבול כמקום נוח יותר לתפעל בו מעבדות לייצור סמים. החוקרים משערים שכחלק מהתהליך, יצרני הסמים האיראנים לימדו את האפגנים גם את סודות ייצור האפדרין. כן כן, אפדרין, לא פסאודו אפדרין. שכן אפדרין הוא חומר הגלם הבסיסי והזול, עליו צמחה תעשיית הממריצים האפגנית.
شاد و خندان چرخ زنن و میدان بیاید برقص شب هنوز از جوان شب رقص و بازی سرود دل نوازی منه کشتی با چشمان نازی مویکا دانه دانه افتاده سرشانه وقت بوسه میخوایم میکنی تو بهانه بیتکای عاشقانه قلبم برد میخوانه
شوبر شروت گیرسات بکوه. כמו חברו הפסאודו-אפדרין, האפדרין הוא אלקלואיד טבעי שנמצא בטבע במינים שונים של צמח האפדרה, או בשמו הסיני מה הואנג, שפירושו העשב הצהוב. התרכובת הטהורה של אפדרין בודדה ואופיינה לראשונה על ידי כימאי אורגני יפני בשם נגאי נגאיושי בשנת 1885, אך הפכה נפוצה יותר בשימוש רק בשנות ה-20 של המאה הקודמת. גם האפדרין וגם הפסאודו-אפדרין, שניהם רכיבים נפוצים במגוון תכשירים לטיפול בצינון, ואפשר למצוא אותם באקמול צינון, בדקסמול קולד, בפרמול, נוזידקס, סינופד, טיפ-טיפות ועוד. הבנתם. האפדרין וגם הפסאודו-אפדרין, כל אחד בדרכו, מחכים במידה מסוימת את פעולת האדרנלין בגוף, ופועלים על המעביר העצבי אדרנלין. רק שיש קצת הבדל בהשפעה שלהם על הגוף. למרות השוני הזה, לאפדרין ולפסאודו-אפדרין, השפעה ממריצה על מערכת העצבים המרכזית, ומכאן המרכזיות שלהם בייצור סמים ממריצים, ואגב, גם בייצור של כדורי הרזיה ומדכאי תיאבון חוקיים ולא חוקיים, שנמחרים לעתים כתוספי תזונה טבעיים במרכאות. מה ההבדל בין אפדרין ופסאודו אפדרין? ובכן, כימאי אני ממש לא, וגם לא ממש מתיימר להסביר פה נושאים בכימיה או ברפואה. ואם אני טועה פה ושם במושגים בנושא, אתם המאזינים מוזמנים לתקן אותי. ההבדל החשוב לענייננו הוא שאפדרין מעט יותר אפקטיבי, או במילים פשוטות, יותר חזק בהשפעה שלו מהפסאודו-אפדרין. הבדל חשוב אחר הוא שעם מעט תחכום ויוזמה חקלאית, האפדרין גם יותר זמין ויותר זול מחברו הפסאודו-אפדרין. אבל חכו, עוד נגיע לזה. הפסאודו-אפדרין, כמו האפדרין, נמצא אמנם בטבע באחד המינים של האפדרה, אבל בשימוש מסחרי הוא מיוצר תעשייתית מהצסת דקסטרוז, שזה בעצם גלוקוז, בנוכחות בנזלדהיד. המוצר העיקרי מהתהליך הזה נקרא פניל אצטיל קרבינול, חומר שבפני עצמו עובר תהליך עיבוד נוסף שממנו מיוצר הפסאודו אפדרין. המשמעות העיקרית של כל הממבו ג'מבו הכימי הזה היא שפסאודו אפדרין זמין ממקורות לגיטימיים, בעיקר מיצרנים תעשייתיים בהודו וסין. כדי להשיג אותו לייצור סמים לא חוקיים, צריך להסיט חומרים מהשוק החוקי, כפי שעשו בתחילת הדרך האיראנים. אבל מה קורה כשגם בשוק החוקי יש מחסור, כמו שקרה באיראן? כאן נולדה אופציה מעניינת, שסיפור הגילוי שלה מזכיר את זה של הסדרה, שובר שורות. אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אני מתקשה להאמין שלא צפיתם ביצירת המופת הטלוויזיונית, שובר שורות. אם לא צפיתם, תתביישו והגשו להשלים את ההשכלה הנדרשת בהקדם. אם צפיתם בשובר שורות והפכתם לחסידים הדוקים של הקמוני, לבטח תזכרו שבתחילת דרכם, וולטר וג'סי נתקלו בבעיות להשיג פסאודו אפדרין, חומר הגלם הבסיסי להפקת מותג הבית, קריסטל מת כחול. הפתרון שלהם, כפי שבאמת היה נפוץ בארצות הברית עד לפני עשור וחצי, היה למצות אפדרין מכמות גדולה של תרופות כנגד שיעול והצטננות. אבל זו לא דרך לבנות אימפריה, או לכל הפחות לא הדרך לבנות תעשייה משגשגת. במקרה של ג'סי ווולטר, הם פנו לקרטלים הגדולים, ובהמשך מצאו ספק בינלאומי שדאג להזרמה קבועה של טונות מהחומר. היצרנים האיראנים והאפגנים שלנו נתקלו בבעיה דומה. הקושי להשיג פסאודו אפדרין ולייצר בביטחה באיראן הביא אותם למצות פסאודו אפדרין מתרופות גנובות שהוברחו לאפגניסטן מכל מדינה שכנה. הבעיה עם השיטה הזו היא העלות והמורכבות שלה. היא מייקרת מאוד את המוצר, היא מסובכת לביצוע, והיא דורשת מיומנות ותשתיות מורכבות שקשה מאוד לתפעל בתנאי המחתרת של אפגניסטן. מעבר לכל זה, זו שיטה שמגבילה את היקף הייצור ואת הרווחים. ליצרני המתאמפטמינים האיראנים לא היו קרטלים מקסיקנים לפנות אליהם, או יכולת לגנוב טונות של פסאודו אפדרין מאיזושהי חברה בינלאומית. איראן במשבר כלכלי ויש סנקציות להזכיר לכם. יצרני הסמים היו צריכים פתרון אחר. הוא הגיע בצורת צמח האפדרה. אבקת זהב מההרים. לאיש אין באמת מושג איך זה קרה ואיך יצרני הסמים הגיעו לפתרון הזה. ההשערה הסבירה היא שמאחר ואבקת האפדרה מוכרת מזה שנים באפגניסטן כתרופה עממית לצינון ושיעול ונמכרת בשווקים הפתוחים ובחנויות התבלינים, הפנייה אליה הייתה הישג טבעי של מי שהכירו את המנגנון הכימי. באפגניסטן, צמח האפדרה סיניקה מכונה בפי המקומיים אומן או בנדק. מדובר בשיח בר רב עונתי, פשוט למראה, שגדל פרא ברחבי האזורים ההרריים של אפגניסטן, בעיקר בגבהים שמעל 2500 מטר. מסורתית, הבנדק בעיקר שימש כחומר בעירה שקוששו בחורף עניים אפגנים לצורכי עסקה, וכמוצא זמין להרוויח קצת כסף ממחירת חומר בעירה זול. האומן או בנדק, לא משנה איך תקראו לו, לעתים גם נמחר כזרדים או כאבקת תכונה כתרופה מסורתית לשיעול. אבל כל זה בזמן עבר. כיום, קציר ותחינת אפדרה הפכו לתעשייה מכניסה ולמקור הכנסה רווחי עבור יזמים נמרצים שהפכו את עשב והבר הפשוט לחומר גלם לתעשיית סמים צומחת. תעשייה שמתחילה באיסוף אפדרה בהרים של מרכז אפגניסטן ומסתיימת במעבדות הסמים של אזור בקווה. אוקיי, אמרתי מעבדות סמים. מונח שאני קצת לא סובל. בעיקר כי בארץ נהוג לחנות כל פינת נוי עם שני עציצי קנאביס מעבדת סמים. אז לגבי מעבדות המתאמפטמין האפגניות, בואו נעשה קצת סדר. כן, נעשים שם תהליכים כימיים, אוקיי. אז זה כן סוג של מעבדות, במרכאות. אבל מי שמדמיין לעצמו מעבדות מתוחכמות בסגנון אולם הייצור הגאוני של הייזנברג בשובר שורות, או סתם מעבדה לכימיה מבית ספר, צר לי לאכזב. המציאות האפגנית הרבה פחות קוסמת. בואו נתאר אותה לרגע. נכון להיום ברור מעל לכל ספק שצמחה באפגניסטן תעשייה משגשגת שמתבססת על איסוף צמח האפדרה. באופן אירוני וכנראה מיד הגורל, אותו זן ספציפי של אפדרה שגדל באפגניסטן, גם עשיר במיוחד בריכוז אלקלואיד האפדרין. כאמור, לא ברור מי היה זה שצעק אוריקה וחשב על מיצוי אפדרין מהעשב הזה. האם היה זה כימאי גאון איראני גולה או תלמיד אפגני נמרץ שעשו את ההקשר? העובדה היא שכיום אין צורך בהסתת פסאודו אפדרין מחברות חוקיות באיראן ואין צורך למצות אותו מתרופות לשיעול. נכון להיום יש אפדרין טבעי בשפע וכך מתחילה שרשרת ייצור שבסופה מקבלים מתאמפטמינים. הכפריים בהרים של מרכז אפגניסטן אוספים את האפדרה מהמדרונות התלולים במהלך חודשי הקיץ, מיולי לערך עד אוקטובר. אז הצמח במצב האידיאלי לקציר. הם מסיעים את האפדרה שנקצרה על גבי בהמות במשולים הצרים שבהרים, או סוחבים אותו בעצמם, עשרות קילוגרמים, על הגב. את יבול האפדרה שאספו, הכפריים מוכרים הלאה לסוחרים שקונים טונות ממנו. הסוחרים מייבשים את האפדרה במשך 25 יום באוויר הפתוח, ואז מעבירים אותה הלאה בסקים, בין אם כחומר תחון או כזרדים יבשים, לגוליסטן ובקווה, שבמחוז פרה, לב תעשיית המתאמפטמין של אפגניסטן. את אבקת האפדרה צריך עוד להפוך לאפדרין, ואיתו כמובן לייצר מתאמפטמין. לשם כך צריך לעשות את מה שוולטר וג'סי עשו בשובר שורות. צריך להתחיל לבשל. וזו בדיוק ההתמחות של אנשי בקווה. את האפדרה התכונה מעבירים לטבחים, במרכאות, שמבשלים אותה באתרים מאולתרים, לרוב בלב המדבר. שם הם מפיקים את האפדרין. התהליך על פניו נשמע די קל, לפחות למי שהוא לא כישלון מוחלט בכימיה כמוני. מבשלים את אבקת האפדרה עם חומרים כימיים נוספים, אגב, חוקיים ושקל יחסית להשיג, כמו יוד, זרחן אדום וחומצה גופרית, ומקבלים אפדרין. עכשיו, אם אתם ממש מתעקשים לקבל מתכון למתאמפטמין טבעוני ממקור צמחי, הנה בבקשה. אני נותן מתכון רק כדי שתבינו מה אתם מכניסים לגוף שלכם כשאתם משתמשים במתאמפטמינים, או בשמם האחר, בקריסטל מת. נתחיל. כאמור, מייבשים את האפדרה וטוחנים אותה לאבקה דקה כקמח. את האבקה משרים ל-24 שעות במרינדה שמורכבת ממים, בנזין, מלח וסודה קאוסטית. את המרינדה מסננים לתוך סירי מתכת, ובהם מבשלים את הנוזל המסונן עם מלח, חומצה גופרית, שלרוג ואגב מגיעה ממצברים של רכב, וגם עם חומר ממס ודליק בשם קסילן, שמשמש אגב לדילול צבעי לקה ולניקוי פלדה. את כל הטוב הזה מבשלים היטב היטב על חום נמוך בינוני, עד שהנוזל מתעדה ומתקבל משקע במרקם של יוגורט יבש. את היוגורט היבש הזה תוכנים בעדינות בידיים, כמו בהכנת קוסקוס, עד שמתקבלת אבקה דקה. מזל טוב, בישלתם לכם אפדרין. אגב, לבשל אפדרין זו ממש לא אופרציה שמבצעים באיזה חדר צדדי בבית. כדי להפיק די אפדרין ממנת בישול בסיסית, שמתחילה עם כמות של 450 קילו אפדרה תכונה, צריך 14 חביות של 220 ליטר כל אחת, ועוד בריכות ניקוז, וכן סדרה של מכלי מתכת להעברת אש. בקיצור, זו חתיכת אופרציה. ושלא תחשבו שסוחרי האפדרה וטבחי האפדרין גוזרים פה איזה קופון שמן. הטבחים הם בעיקר הפועלים השחורים, שעבור התהליך הזה עם כל הסיכונים שבו, מסתכרים כ-5 דולר ליום עבודה. היתרון זו עבודה די קבועה. חוקרי ה-EMC-DDA מעריכים שתעשיית ייצור האפדרין פעילה לאורך כל השנה, עם דעיכה קלה בחורף. הם מעריכים כי טבח אפדרין עובד בממוצע 20 ימים בחודש, ויכול להרוויח 100 דולר בחודש, פי 3 מהשכר האפגני הממוצע. אבל לפני שהטבחים בכלל מבשלים מנות גדולות, סוחרי האפדרה צריכים להוכיח ליצרני האפדרין את איכות החומר, וכך לקבוע עבורו מחיר. לרוב, כדי לבחון את טיב החומר, היצרנים יקנו מנה קטנה של אפדרה, בערך 90 קילו, ויעשו הרצת ניסוי. אם החומר טוב, הם יזמינו מאותו סוחר הזמנת אפדרה גדולה יותר. וכן, יש מחוזות באפגניסטן שהאפדרה שלהם נחשבת למבוקשת ואיכותית יותר, מה שמעיד על תעשייה מבוססת שכבר בנתה לעצמה רשת קשרים פנימית ענפה של אספקת חומרי גלם. אגב, למי שמודאג לגבי בקרת איכות, תהליך הייצור כולל גם את זה. שכן, אם היצרנים לא מגיעים לתוצר סופי סביר בגלל איכות האפדרין או האפדרה, נהוג לבקש מסוחרי האפדרה הנחה על הביצועים של החומר. واسه خودم شدی خوب شد اومدی عاشقم شدی چه دلبری تو از همه سری تو یه وقت بدون من بی جایی نری تو יופי, יש לנו אפדרין. עכשיו צריך לייצר מתאמפטמין. כדי לייצר שישה, הכינוי הנפוץ למתאמפטמין בדארי, אחת השפות באפגניסטן, מילה שפירושה הוא זכוכית, בשל צורת הקריסטל של התוצר הסופי, כבר נדרש תהליך מורכב ועדין יותר. תהליך שדורש הרבה יותר ידע, מומחיות והשקעה כספית. בגלל זה, הטבחים כאן כבר מרוויחים הרבה יותר. אבל אל תצפו פה לאיזו בוננזה מטורפת. התשלום המקובל לטבח טוב הוא 12.5 דולר עבור קילו שישה. טבח טוב אמור להיות מסוגל להפיק מכ-12 קילו אפדרין, כ-8 קילו שישה, מה שאומר שהוא יכול להרוויח 100 דולר לסבב בישול אחד, שאורך בערך כיומיים עבודה. נשמע מעט? אולי לאוזן ישראלית. במספרים אפגנים זה משתווה ל-4 חודשי משכורת. לא רק ידע והשפעה כספית הם מגבלה. כדי לייצר מתאמפטמינים או את השישה, צריך כבר תנאים סטרילים יותר מאלו שבתהליך ייצור האפדרין. ייצור מתאמפטמין דורש מקום נקי יחסית מאבק, עם זמינות גבוהה של מים, ולכן לרוב, תהליך הייצור יתבצע באזורים מאוכלסים, שם אפשר להשיג תנאים כאלו. אגב, זו גם אחת הסיבות לכישלון של המתקפות האוויריות שיזם ממשל טראמפ על מעבדות המתאמפטמין באפגניסטן. האמריקאים תקפו בעיקר מתקני הפקת אפדרין, שהפסולת והשיירים שנותרו בהם, לאחר סיום תהליך ההפקה, יצרו חתימה מודיעינית שהותרה בלוויינים. החתימה הזו הביאה לתקיפה אווירית, שלרוב התבצעה לאחר שהפעילות באתרים הסתיימה. את מעבדות ייצור השישה לא היה באמת איך לאתר, כי הן לא יצרו חתימה מודיעינית. טוב, בסדר, אבל אתם בטח שואלים, איך מייצרים מתאמפטמין על בסיס אפדרין צמחי? ובכן, הנה חלק מהתהליך. בתחילה, מערבבים את האפדרין עם מים ויוד. לאחר מכן, מוסיפים סודה קאוסטית וזרחן אדום. בהמשך, מוסיפים שוב כסילן ומעבירים את התערובת מספר תהליכים כימיים שבסופם נותרים עם אבקה יבשה. את האבקה דוחסים לתוך תבניות ומניחים לה להתייבש עד שהיא מתגבשת לכדי קריסטלים לבנים. את הקריסטלים אורזים לסקיות ואז לקופסאות שמגינות עליהם בתהליך ההברחה. רגע, מה עם כמויות? מה זה תהליכים כימיים? ובכן, מצטער. אני לא באמת יודע. כפי שציינתי, אני ממש גרוע בכימיה. וגם אם הייתי יודע, לא הייתי באמת נותן פה מתכון מלא. יש גבול לכל תעלול. גם דייוויד מנספילד, שחקר את הנושא באפגניסטן, וגם ה-EMC-DDA, אותו מרכז אירופאי לחקר סמים והתמכרויות, שניהם לא חושפים בדוחות שלהם את תהליך הייצור המלא, מחשש לתת רעיונות לחקיינים. הם כן מציינים שהתהליך דומה לזה המקובל בייצור לא חוקי של מתאמפטמין באירופה. זהו, יש לנו מתאמפטמין אפגני טהור ממקור צמחי. זה כמובן אם מתעלמים מכל הכימיקלים שהוספנו בדרך. וכן, זה קריסטל מת' לבן. מתאמפטמין כחול זו סתם המצאה של יוצרי הסדרה שובר שורות. עכשיו, בואו נראה כמה כל העסק הזה שווה כלכלית.
התג'ונה מובריזה מפות מנרוזיה דור המסה הדליה בפות הוא יעוד המדיה מגבי מירם ומלזן לשם אינדלם או בוס בצומידם בוריקלו אשתמן שודי בוריקלו עושה חודם שודי בוריקלו חוב שוד ומדי בוריקלו עושרם שודי בוריקלו שדל בריתו בוריקלו אז המסריתו בוריקלו יבח בדונה
אפדרה מזהב וקריסטל. כמה בסוף מניבה לאפגניסטן כל תעשיית האפדרה, אפדרין ושישה הזאת? ובכן, התשובה הפשוטה היא שלא ברור. כלומר, אין עומדן מדויק, אבל ברור שהתופעה המשמעותית ביותר והמספרים עצמם מעידים על כך. מוערך שכדי לייצר 12 עד 15 קילו אפדרין איכותי, נדרשים כ-450 קילו עשב אפדרה מיובש, תלוי באיכות הצמח וריכוז אלקלואיד האפדרין בו. דייוויד מנספילד, שחוקר את תעשיית הסמים באפגניסטן, מציין כי בשיחות שערך עם כפריים שמלקטים אפדרה, אלו ציינו בפניו שאדם אחד יכול לאסוף ביום קרוב ל-10 מן, כינוי ליחידת משקל מקומית ששוות ערך לכ-4.5 קילו. או בקיצור, אדם אחד יכול לאסוף כ-45 קילו אפדרה ביום אחד. את האפדרה שאספו, הכפריים מוכרים לסוחרים. אלו משלחים אותה במסעיות למחוזות שמתמחים במיצוי והפקת אפדרין ובייצור מתאמפטמין. נכון לשנת 2019, הזמן בו חקר דיוויד מנספילד את תעשיית האפדרה האפגנית, הוא מצא שמנה בסיסית של כ-450 קילו צמח האפדרה נסחרת תמורות כ-284 דולר. ברמת מחיר כזו, כפרי עני יכול להרוויח כמעט 30 דולר ליום עבודה, ובעונה ממוצעת שנמשכת כ-4 חודשים, יכול מלקט אפדרה נמרץ להרוויח כמעט פי 4 מהשכר השנתי הממוצע באפגניסטן. אגב, המחיר הזה הוא ירידה משמעותית ממחיר האפדרה, שהיה גבוה פי 4 בשנת 2017, כשהתעשייה רק החלה לצמוח. מחירי האפדרה הללו מסבירים את היתרון התחרותי הענק שתעשיית המתאמפטמין האפגנית נהנית ממנו. עם 450 קילו אפדרה יבשה, מניבה לאחר עיבוד 12 קילו אפדרין, הרי שמכמות כזו כבר ניתן לייצר 8 קילו מתאמפטמין. זו נוסחת הבסיס המקובלת בתעשייה. יחס המרה לא רע בכלל לתעשייה שמתבססת על צמח בר שגדל חופשי ובלי צורך בהשקעה בעבודה חקלאית. מנספילד מעריך שהעלות לייצור של קילו מתאמפטמין אפגני היא עשירית מעלות הייצור של סם מקביל במזרח אסיה, ולפי כל העדויות, המוצר האפגני אינו נופל באיכותו. ההתבססות על אפדרין מצמח האפדרה מעניק ליצרני המתאמפטמין האפגנים חומר בסיס זמין וזול. יחד עם זאת, היתרון התחרותי הזה עדיין לא מספיק משמעותי כדי שנוכל לדבר על מתח רווחים עצום ליצרני הסם. חוקרי המרכז האירופאי סבורים שלמרות היתרון, עלויות הייצור בתחום עדיין משאירות מתח רווחים נמוך יחסית. החוקרים משערכים את עלות הייצור של קילו אבקת אפדרין בכ-36 דולר, ואת עלות הייצור של קילו מתאמפטמין בכ-280 דולר. האם זה משתלם? תלוי למי. קילו אבקת אפדרה נמכרה בנובמבר 2020 במחיר של 67 דולר לקילו, מה שמייצג כמעט 50% רווח. שנה אחר כך, כשאפגניסטן הוצפה בכמויות של החומר, המחיר כבר צנח ל-51 דולר לקילו. במקביל, מחיר מחירה של קילו מתאמפטמין עמד באותה תקופה על טווח של 305 עד 315 דולר, וצנח שנה לאחר מכן לאזור ה-200 דולר לקילו, מחיר שמייצג ייצור בהפסד. המספרים הללו מעידים על תעשייה שהעלויות בה רגישות לזמינות החומר, ובעיקר על רף רווחיות נמוך יחסית למי שסוחר במוצר הסופי. הבעיה היא שבלי המוצר הסופי אין הצדקה גם לתעשיית האפדרה עצמה. המשמעות המעשית של העלויות הללו היא שייצור אפדרין ובעיקר ייצור מתאמפטמין דורש, פרט למיומנויות המקצועיות והידע המתקדם, גם השקעה כספית לא מבוטלת. לשם ייצור 15 קילו של הסם בסבב בישול אחד, נדרשת השקעה של כ-4,200 דולר. סכום כלל לא מבוטל באפגניסטן, שמהווה סיכון כספי לכל יזם מתאמפטמין נמרץ. זה מסביר מדוע ישנם חסמים נמוכים יחסית לייצור אפדרין, אבל חסמים גבוהים בכל הנוגע לייצור מתאמפטמין, ומדוע ייצור שישה נותר נישה מקצועית מצומצמת. המספרים הללו מראים שלמרות האגדות שנקשרות סביבה, תעשיית הסמים האפגנית, בין אם זו של האופיום או זו של האפדרה והמתאמפטמין, לא ממש מיטיבה עם אלו שבתחילת שרשרת הערך. במונחים של מחירי שער חווה, יצרני השישה, כמו החקלאים והיצרנים של האופיום, מתפרנסים בדוחק. את הרווח האמיתי מתעשיית הסמים גוזר כל מי שנוגע בסחורה מרגע שהיא מתחילה להתגלגל לעבר שווקי המערב והמזרח, בעיקר אלו שנוגעים בה לאחר שהיא חוצה את גבול אפגניסטן. בדרכו החוצה לשווקי היד, מזנק מחיר המתאמפטמין האפגני. סוחר שרכש בשווקים של בקווה קילו מהחומר במחיר של כ-300 דולר, ימכור את אותו קילו ברחובות קאבול בכ-1,250 עד 1,500 דולר. בגבול עם איראן, בקריסטל מת אפגני הפך מוצר פופולרי מבוקש, ימכר קילו של הסם בכ-338 דולר, וכשיגיע לרחובות הבירה טהרן, כבר יעמוד מחירו על כ-1,000 עד 1,350 דולר לקילו. מאיראן, טורקיה או פקיסטן, יופץ הסם הלאה לשווקים ביפן, אפריקה, אינדונזיה, מלזיה ואוסטרליה. בזו האחרונה, כבר ימכר קילו של הסם בכ-26,000 דולר. המשמעות של העלויות והרווחים הללו היא שלא מדובר בעסק לדגי רקק. יצרני וסוחרי המתאמפטמין האפגנים, כמו וולטר ווייט בשובר שורות, חושבים בגדול. כדי שעסקי האפדרה יהיו רווחיים, צריך לייצר כמות גדולה שתניב רווח גדול. אבל כדי לייצר בגדול, צריך השקעה גדולה וצריך שיהיה מי שיממן את האופרציה ויגן עליה. כאן מתחברת תעשיית המתאמפטמין לפוליטיקה האפגנית. שכן מי שיכול לממן אופרציה כזאת הוא מי שיש לו מספיק יכולת, קשרים והגנה פוליטית וביטחונית. או בקיצור, באפגניסטן כמו באפגניסטן, מי שקרוב לשלטון. כך, בדיוק כמו תעשיית האופיום, גם תעשיית האפדרה והמתאמפטמין של אפגניסטן הופכת לעוד אתגר שלטוני חברתי כלכלי לא פשוט עבור הטליבן.
मैं जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा नमें तो जावे मुड़िया ओ जीवे रेंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे मैं रवां तेरे नाल ओ ना वांगू जुड़िया मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके पुछ ले गवाने तारे अड़िए जो कर दे मजाक ओ ना हस लैण दे जो तने कस दे उना नू कस लैण दे सदा चेते करदा किसे होर ते ना मरे तेरे ते ही मरदा बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा ओ तेनू वेख जावा तेरे वल रुड़िया तू फुल ते मैं टाणी वांगू नाल जुड़िया मैं जदों तेरे ख्वाबा वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैं तो जावे मुड़िया ओ जीवे रेंदे
दमाओ ते एलोहिम रखोवत कबूल כמו תעשיית האופיום, כך גם תעשיית האפדרה, קריסטל, שישה, תקראו לה איך שתרצו. היא מקור מחיה חשוב לאפגנים, ומעצם כך, סוגיה חברתית וכלכלית ששלטון הטליבן צריך לנהל. במציאות הקשה של אפגניסטן, איסוף אפדרה הפך למקור מחיה חשוב לעניים של אפגניסטן, שלמדו להישמח עליה לקיום. קשה להעריך את היקף המועסקים בכתיף האפדרה עצמו, אבל דייוויד מנספילד מדגים את הפוטנציאל העצום של הענף כמקור מחיה, ומראה כיצד במחוז אחד בלבד, מחוז טיוארה, יש כ-1400 כפרים שנמצאים בגובה של מעל ל-2500 מטר. זה הופך כל אחד מהתושבים בהם לאוסף אפדרה פוטנציאלי, וזה במחוז אחד בלבד באפגניסטן. איסוף אפדרה הוא עיסוק קל יחסית שלא מצריך כמעט דבר, בטח בהשוואה לגידול פרג האופיום, שדורש השקעה אינטנסיבית במשאבים, עבודה וכוח אדם. האפדרה אומנם זמינה בעיקר בקיץ, אבל בניגוד לאופיום, אין פה צורך בתהליכי גידול חקלאים מורכבים. אין שדות לזרוע ולשמור עליהם, או לדאוג להשקות ולדשן אותם. יוצאים בחודשי הקיץ לטבע ואוספים שיח שגדל בר. חישוב שערך המרכז האירופאי מצא שיש באפגניסטן 192 אלף קילומטר רבועים פוטנציאליים, בהם ניתן לאסוף אפדרה. מה שלבדו מעיד על פוטנציאל מסחרי משמעותי במונחים אפגניים וגם במונחים של שוק הסמים העולמי. עדות נוספת לחשיבות הכלכלית של תעשיית האפדרה האפגנית אפשר למצוא בבזרים. אותם שווקים פתוחים בהם מסחרים האפדרה היבשה והאפדרינה המעובד. שווקים כמו בזר אבדול וודוד שבבקווה צמחו והתרחבו במקביל להתפתחות תעשיית השישה האפגנית והפכו למרכזי סחר משמעותיים בהם נמחרים לצד האפדרה והאפדרין, כל המוצרים והחומרים הכימיים שנדרשים לתעשייה. ולא חסר למי למכור. המחקרים של מנספילד ושל ה-EMC-DDA זיהו ב-2019 329 מתחמים למיצוי אפדרה במחוז בקווה לבדו. לפי החשבון הזה, בבקווה מתפרנסים כ-20 אלף איש מתעשיית סחר האפדרה, 5,000 מתוכם מועסקים ישירות במעבדות לזיקוק אפדרין ויצור מתאמפטמין. המסקנה של המחקרים הללו היא שהיקף הפעילות הזה מעיד על יכולת ייצור מוערכת של כ-98 טון אפדרין בחודש, או במונחים של תוצר סופי, כ-65.5 טון מתאמפטמינים בחודש. מנספילד אגב זיהה פעילות בהיקף דומה בלפחות עוד 8 אזורים באפגניסטן. הבשורה הטובה למי שנבהל מהמספרים הללו היא שכנראה קיים צוואר בקבוק בשלב הייצור הסופי, ונראה שאין מספיק מעבדות בבקווה כדי לאבד את כל האפדרין הזה. לפי החוקרים, כדי להפוך את כל מלאי האפדרין למתאמפטמין, נדרשות לכל הפחות 500 מעבדות שעובדות בתפוקה מלאה כל החודש. המסקנה שעולה מכל זה היא שאפגניסטן לא מייצאת רק מתאמפטמין כמוצר סופי, אלא היא גם יצואנית צומחת של חומר הגלם, אפדרין. ייצוא אפדרין הולך ומסתמן כמקור חשוב נוסף להכנסת מטבע חוץ לאפגניסטן. עלייה דרמטית בתפיסה של משלוחי אפדרין בגבול אפגניסטן-איראן, כשהגיע לכדי עשרות טונות בחודשים האחרונים, מעידה שהמעגל הושלם. מה שהחל לפני פחות מעשור במעבר של סוחרי סמים איראניים לייצור מתאמפטמין באפגניסטן, מסתיים בהפיכת איראן ליעד ייצוא מרכזי לא רק של מתאמפטמין אפגני, אלא גם לשוק מרכזי לייצוא חומר הגלם הבסיסי, אפדרין.
रहे पूरा ना रहे थोड़िया मैं उम्रा ताई तेरे ना रहा जुड़िया मैं जदो तेरे ख्वाबा वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैं तो जावे मुड़िया ओ जीवे रेंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे मैं रवा तेरे नाल यो ना वांगू जुड़िया
השורה התחתונה של כל זה ברורה. תעשיית האפדרה והמתאמפטמין הפכה חשובה מדי כלכלית, מכדי שהטליבן יחסל אותה, זאת מבלי להציע לאפגנים אלטרנטיבה ברורה. ולא רק זאת. בשנים האחרונות הפכה תעשיית האפדרה, כמו תעשיית האופיום, למקור הכנסה חשוב לארגון הטליבן. מיסוי שרשרת הייצור, החל ממס על מסעיות שמשנעות אפדרה, דרך מס על הפעלת מעבדות ומחירה של חומרי יסוד אחרים, וקלה במס על מבריחי השישה, הוא מקור הכנסה חשוב לכל מי שמבקש לקיים שליטה באפגניסטן. המחקר של ה-EMC-DDA מעריך שמיסוי הפעילות בתחום במחוז בקו לבדו הכניס לטליבן בשנת 2020 כ-7 עד 10 מיליון דולר, מה שהופך את התעשייה לכמעט שוות ערך לתעשיית האופיום. האם הטליבן יכול פשוט לחיות עם קיומה של התעשייה הזו? לפי הצהרות הארגון, לא. בנובמבר 2021, הטליבן נטיל חרם על איסוף אפדרה, אבל לא ברור אם באמת פעל לאכוף אותו, שכן עונת האיסוף טרם החלה אז. כמו במקרה של האופיום, גם ביחס לתעשיית המתאמפטמין, נראה שהטליבן מנסה ללכת עם ולהרגיש בלי. החרם על איסוף אפדרה, כמו החרם מאפריל 2022 על גידול אופיום, הוא עוד ניסיון של הטליבן לאותת לקהילה הבינלאומית, שהוא נכון למאמץ בנושא בתמורה לסיוע כלכלי והכרה מדינית, ופחות ביטוי של מדיניות חדשה שנועדה לחסל את תעשיית הסמים. אבל לטליבן יש בעיה נוספת עם תעשיית האפדרה והמתאמפטמין, זו שמתרחשת בתוך אפגניסטן עצמה. התפתחות התעשייה הזניקה את מספר המכורים למתאמפטמין באפגניסטן, שהם מצטרפים לאינספור המכורים הוותיקים להירואין. ברחובות קבול, ננגהר והרת, שהמסע מכונה אשק קונדה, דמעת האלוהים, או אשק לילי, דמעות האהבה, הפך השימוש במתאמפטמין למפלט נפוץ עבור אפגנים רבים. השישה, כסם ממריץ, מאפשר לאפגנים קשי יום לספוג את הקשיים הנלווים לעבודות דחק פיזיות קשות, ומאפשר להם לשרוד עוד יום שוחק במציאות האפגנית הקשה. עבור מכורים אפגנים, זו דרך לאזן את ההתמכרות שלהם להירואין, ושיטה להתמודד עם חוסר אנרגיה, חוסר תיאבון, ואין עונות שנלווים לשימוש בהירואין. דיווחים שמגיעים מאפגניסטן מאז הנסיגה האמריקאית מראים שהטליבן מצליח להתמודד עם בעיית המכורים ומספק להם שירותי גמילה. כלומר, זה אם אתם קוראים לאיסוף מכורים מהרחובות והכנסתם לספק בתי חולים, ספק בתי כלא, שירותי גמילה. אבל זה לפחות שיפור מהיחס שהטליבן הפגין כלפי מכורים בשנות ה-90, אז הוא פשוט אסף וזרק אותם לכלא. מי שנגמל, מה טוב. מי שלא, מת בייסורים. אז כן, לטליבן יש דרך להתמודד עם המכורים לסמים, אבל למיליוני האפגנים שרעבים ללחם, הוא יצטרך לתת תשובות אחרות. בכלל זה, תשובות לשאלה, מה הוא עושה עם תעשיית הסמים האפגנית, עכשיו שהוא בשלטון. מחשבות, ובעיקר שאלות על כך, בפרק הבא.
सपने वाला तेनू कर दूंगा।
के नहीं ला रहे है सच्ची गुड़िया तेरे लिए हाथ रब अगे जुड़िया मैं जदों तेरे ख्वाबा वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा ना मैं तो जावे मुड़िया ओ जीवे रेंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे मैं रवा तेरे नाल ओ ना